כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
You've had that power. Would you have burned the city down?
I don't know.
Yes, you do. You won't say because you don't want to betray her. But you know.
אהלן, אתם על משחקי הדסק, המהדורה השבועית לסיכום האירועים האחרונים במשחקי הכס, העונה האחרונה. מדי שבוע אנחנו מדברים עם עיתונאים, פרשנים ואנשי תקשורת על הפרק האחרון של הסדרה, חווים ביחד את האירועים ומנסים להבין מה בשם האלים הישנים והחדשים גם יחד קורה ביקום הזה של שבע הממלכות.
ועוד כל מי ש... מה שמעבר לים.
אנחנו זה אחים לבית מנהר, אני אירן מנהר.
ואני אור מנהר.
והפעם זה נגמר. הפרק האחרון של העונה האחרונה בסדרה שכנראה לא תהיה האחרונה. זה לא יהיה פרק סיכום של הסדרה, לפרק הזה תוכלו להזין בשבוע הבא, אז נסכם במשדר מיוחד את כל 8 העונות של 7 הממלכות.
והאנדלים וראשוני האדם וכל מה שהיה מסביב.
הפעם אנחנו מסכמים רק את הפרק האחרון שנקרא משחק הכיסאות. אז מי יהיה איתנו הפעם?
שליח חדשות 12 לבריטניה, אלעד שמחיוף, יגלה לנו שבכלל לא אכפת לו.
אסף ליברמן מכאן חדשות יחשוף את אהבתו, עודד קרמר, ששתק 8 עונות בא לפתוח את הפה.
ושיר ראובן, תחזיקו חזק, לא נהנתה.
שנתחיל.
שנסיים.
זהו. זהו. זה נגמר. אפשר לומר, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, אבל אני קצת לא רוצה. אחרי אירועי הפרק הקודם והחרבת קינגס לנדינג, קיבלנו תחושה מכוונת של שקט אחרי הסערה. ראינו פתיח קצת שקט, לא שלא הייתה מוזיקה, אבל משהו בגרפיקה התלת-ממדית של הפתיח השתנה. היה פחות דרמטי, מלא מלך הרוס, אין אריה מעל כס הברזל, אין צמל של אף בית מעל הכס, רמז עווה למה שהולך לקרות בפרק, והוא בלי לגלות... שכפי שחזינו אנחנו כאן בשבוע שעבר, אין יותר כס. גילינו שגם טיריון נותר לבד בעולם, ממש כמו חליסי, שהרגה לו את שארית המשפחה שלו, והייתה גם דינריס אחת, כמעט אחרונת הטרגריאנס, שאחרי נאום מרשים במיוחד בלועזית, לא הצליחה לשבת על הכס וסיימה את חייה כמו מלך הלילה. גילינו סופית שג'ון סנואו, ממש כמו יוצרי הסדרה והכותבים שלה בעונות האחרונות, באמת לא יודע כלום. אבל אני אגיד לך מה אני ראיתי בעיקר בפרק הזה. פחד. היה שם פחד ומורה גדול מאוד של תסריטאים מבוהלים שלא הפיקו שום דבר לבד מקלישאות אמריקאיות דוחות. במחברת היערות שלי, שיום יבוא ותצא לעורף או שהוא, רשומות שתי המילים איזה פיכסה. סיפור טוב נמדד לא רק בנרטיב שלו ובצורה בה הוא מסופר, הוא בעיקר נשפט על פי הסוף שלו. אין דבר חזק בעולם מסיפור טוב, אמר טיריון לחברי המועצה שלו. חבל שזה לא המקרה של משחקי הכס. עוד רגע נרחיב.
לפני שנגיע לזה, נדבר טיפה על המבנה של הפרק, כי בסוף, אולי לא נהנתי מהסיפור, אבל אני שוב, זה אותו תחושה מתוקה מרירה הזאת של כל העונה הזאת, של ההפקה נהדרת והמשחק הוא טוב והכל מסביב מעולה והסיפור איפשהו לא טוב. אבל הפרק הזה התחלק לשתיים. עד ההתחלה, והיה מין סיכום של המלחמה שהייתה, והכיבוש של דנריס, והרצח העם הדי גדול שהיא עשתה שם, וכל הכאוס הגדול הזה שצריך להבין בכלל מה עושים איתו כרגע. זאת אומרת, דנריס שולט, אבל לאן זה הולך? ושם בנו אותה ממש כאיזושהי שליטה שרוצה להמשיך לכבוש ולשלוט בעצם באיזשהו, אם אני זוכר נכון, באחת העונות הקודמות, דריון ההריס אמר לה בדיוק את זה, את כובשת, את לא שליטה. וזה פחות או יותר פתאום מה שיצא ממנה כדמות, שזה היה איפשהו נחמד, ובעצם בנו את ההתנגשות הזאת של ג'ון סנוב, וכל זמן הכינו אותו, ודיברו איתו, וטיריון מדבר איתו, וכשהוא מדבר עם דנריז, הוא נותן לה כמה צ'אנסים לנסות לצאת מזה ולחזור בה, או להבין שהיא עשתה טעות, ואז בסוף הוא מתנקש בה. כשדרוגון שורף שם את הכס ואת כל הזה, אני חשבתי, זה היה נראה לי נחמד, כי הם יצורים קצת חכמים, והוא מבין שהיא מתה, אבל הוא לא בטוח שזה ג'ון, לא יודע בדיוק מה קרה. הוא רואה איזה משהו שפיצי יוצא לה מהחזה, הוא אומר, אוקיי, אני מאשים את הדבר השפיצי הכי קרוב שיש, שזה הכס, והוא שורף אותו, הוא אומר, זה הרג את דנריס. ואז היה את החלק השני, כשהחלק השני הוא, מה עושים עכשיו? אין מלכה, אנחנו בכאוס פוליטי מטורף, זה גם קורה כמה שבועות אחרי. אני מניח שבכל השבועות האלה היה פשוט משטר צבאי של האנסולידס, של הבלתי תמאים בעיר, או משהו מוזר כזה, אני לא יודע על מי שולטים, רוב האנשים נהרגו. ואז שזה מפגש פסגה, אז צריך להתחיל להבין מכאן והלאה לאן. אני חושב שבפרק הזה פשוט לא ענו על הרבה שאלות שהיו צריכים לענות. זאת אומרת, אם כבר המועצה הגדולה מתכנסת לבחור, נניח, ולבחור איזשהו מלך, יש עוד הרבה דברים גדולים לדבר עליהם. אם הצפון יוצא מהממלכות, משבע הממלכות, מה קורה עם שאר הממלכות, למה הם לא רוצים לצאת? או לצורך העניין, מה קורה עכשיו? מה הדת של הממלכה הזאת? שבע האלים החדשים, הספט, סרסי דאגה להרוס אותו. האנשים מהצפון יש להם את האמונה בשבע אלים החדשים, אבל האן סוליץ ואל האור וכל האמונות החדשות התערבבו לעניין הזה. ברן עכשיו הוא מלך והוא בכלל לא מאמין באלים הישנים, הוא יודע מה הסיפור האמיתי כביכול. אז יש, צריך לעשות פה רפורמה דתית, צריך לעשות, מה קורה במעלה המלך, ורק בסוף נותנים איזה נגיעה קטנה, כאילו הנה מתחילים לשקם, כשטיריון אומר צריך לבנות מערכת ביוב, להביא מים נקיים, ואז מהר מאוד ברון אומר, לא, צריך כסף לבתי בושת או משהו כזה, ואתה מבין שאוקיי, הם הולכים לנהל את הממלכה ככה, בסדר.
מהחלק השני של הפרק, אחרי מותה של המלכה המשוגעת, משהו התחרבן. אפילו רגע המוות עצמו היה דפוק. זה היה פרק של קלישאות, הנה כמה. ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים. היית בדיוק איפה שהיית צריך להיות. האהבה היא מותה של האחריות, לפעמים להפך. האם מה שעשיתי היה נכון? אפילו ראינו צמח ירוק שמלבלב מעבר לחומה בצפון.
אגב, האהבה היא מותה של האחריות, זה רפרנס גם די נחמד איפשהו בעונה, אני חושב עונה ראשונה, כשג'ון מגיע לחומה, שולחים אותו להיות משמר הלילה, בשבתו כממזר אז, המייסטר של החומה מגלה לו שהוא טרגריאן, מספר לו איזשהו סיפור, וזה מסביר לו ששם הוא מסביר לו בפעם הראשונה שהאהבה היא המוות של האחריות. יש פה מין איזושהי סגירת מעגל קטנה כזאת, זה גם קצת איפשהו מצביע על מי זה ג'ון. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לסוף שלו, הוא בן אדם אחראי, הוא לא בן אדם, הוא לא מאהב.
השיחה בין טיריון וג'ון הייתה אחד הרגעים החשובים ביותר בסדרה, ואחד המיותרים בה. ישיבת העבודה של צוות היועצים של המלך השבור הייתה הסצנה הכי לא טובה בכל הסדרה הזאת מאז ומעולם.
היית צריך לראות את ישיבת תסריטאים.
מה זה הגג הזה? מה זה הבדיחה הפנימית הזאת? איך היא עברה את מנהלי התוכנית בכלל? אני מזכיר, סם הביא לטיריון ספר והוא מציג לו את ההיסטוריה של שבע הממלכות תחת הכותרת שיר של אש וקרח. ח, ח, ח. הבנו, סם הוא רפרזנטציה של הסופר, הבנו, לא מצחיק, זה גם לא רלוונטי לעלילה בכלל. זה הרגיש כמו מריחה של הזמן, הרגשתי שאחרי כמעט עשור, פשוט יורקים עליי. נקודת אור חיובית, הייתה בפרק הזה עבודת סאונד מצוינת. כל צעד וכל שריקת רוח היה ממש ממש טוב, והאפקטים המיוחדים מדהימים, הדרקון שמתעורר מתחת לשלג, זה היה הרגיש אמיתי לכל דבר.
אפילו נהניתי מדנריז עם הכנפיים מאחורה כזה, אני הדרקון, אני השליטה, עכשיו זה גם היה קיצ'י ויפה, זאת אומרת זה היה עשוי טוב.
פרק סיום אמור להיות אחד מרגעי השיא של הסדרה, בטח של סדרה היסטורית, תרתי משמע, הסדרה הנצפית בעולם. CA רייטינג, הורדות, כסף, פרק הסיום אמור להיות הדבר הכי טוב שנראה על המסך ever. עם התרגשות ורגשות מעורבים, ומתח ופחד ואפילו דמעות. זה לא היה. כלום מזה לא היה. לא התרגשתי בכלל. הם לא עשו לי את זה. להזזל, בפרק הסיום של נילס הולגרסון אני בכיתי. כל מה שהיה צפוי, קרה. ומה שלא היה צפוי, לא היה מעניין, ולא שינה כלום. נהפכו, כותבי הסדרה רק השאירו חורים וקצוות פתוחים, סתם, בלי סיבה, בלי שום מחשבות אחרי, כלום. וזה הדבר הכי עצוב שסדרה יכולה לעשות. להשאיר אותך אדיש אחריה.
טוב, אז אנחנו רואים את אנחנו מגיעים למועצה הקטנה, וסם מגיע עם הספר, עם שיר של אש וקרח, שהוא עזר לכתוב ונתן לו שם, ואז אני חושב לעצמי, מה הקשר? שיר של אש וקרח זה סיפור על ג'ון סנואו, זאת אומרת, ג'ון סנואו הוא האש והקרח, הוא גם טרגרי וגם גדל בצפון, ועברנו את כל המסע הזה, ובסוף הוא אפילו לא חלק מקינגס לנדינג או מלך או משהו כזה, מה זה קשור?
הוא נתן את הכותרת, בוא נתחיל בזה. אפשר גם לדבר על זה שהמשחקי הכס מדברים על כס אחר ממה שחשבנו, לא כס הברזל, אלא כס של ברן. אבל תשמע, בעונה הראשונה הוא היה מסוקרן, בעונה השנייה והשלישית הוא נתפס, ועד העונה החמישית הוא כבר היה עמוק עמוק בפנים, ועכשיו, לאלעד שמחיוב, שליח חברת החדשות לבריטניה, יש תובנה חדשה. שלום אלעד.
וואה. אני אנסה לעמוד בציפיות אחרי פתיחה כזאת.
כן,
אתה יכול לשבת, כולם יושבים עכשיו.
נתחיל רגע בשאלה הקריטית, למה כל זה היה?
כן.
למה כל מה שחווינו וראינו, בשביל מה? זה יתכנס בסוף לדברים שונים לחלוטין, לא?
נכון, נכון, וזה חלק מהתובנה. אני חושב שאם אנחנו היינו לוקחים את משחקי הכס ומתחילים את הסדרה הזו בערך מעונה 5, אני חושב, אז היא לא הייתה, לא רק שהיא לא הייתה הופכת להיות סדרה מדוברת והנצפית ביותר וכדומה, היא הייתה הופכת להיות איזושהי סדרה בינונית מינוס, שלא הייתה מצליחה לעשות יותר מדי רעש, בטח לא הייתה עוברת קהל מעריצים כזה, והייתה נעלמת לה לתום הנשייה.
רק כדי לחזק את עונה 5, שם זה קרב הממזרים, אז היה משהו אחד חיובי בעונה הזאת.
תראו, בכל עונה יש איזה משהו, יש איזה פרק, יש איזה רגע שאנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, הנה, סוף סוף. אבל בגדול, אם אני מסתכל על התמונה הגדולה, אנחנו כבר כמה שנים רצים על עדים של נוסטלגיה בכל מה שקשור למשחקי הכס. כלומר, אנחנו זוכרים את הגדולה שלה ואת התעוזה שלה בעיקר, את היצירתיות שלה, ואנחנו, יש בנו איזה משהו קצת רומנטי שמקווה שהנה זה יקרה שוב, והנה לא איבדו את זה לגמרי, והם יצליחו לחזור לימיהם הגדולים. ולא יודע, אני לפחות באופן כללי מתאכזב פעם אחר פעם ועדיין מאמין, עד כדי כך שאני יכול להגיד לכם שעכשיו בפרק האחרון, כשאריה מפליגה לעבר מה שנמצא מערבה מווסטרוס, ורואים אותה ככה ניצבת על הסיפור ומסתכלת באיזה מבט אפי כזה. אני עוד קיוויתי שהיא תוריד את המסכה ואנחנו נגלה מישהו אחר.
כי בינימט, למה בנו את זה? בשביל מה זה היה?
בשביל וולדר פרי.
נכון.
כן, רק בשביל לאכול בן אדם בתוך פאי.
להאכיל בן אדם.
אנחנו עוד נדבר, אני מניח, לא רוצה להקדים את המאוחר, על סיכום העונה וסיכום הסדרה וכדומה. נכון. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום נשבר פה כבר סי, כלומר, שוב, אם אני צריך לעשות הפרדה, אז אני מהפרק הזה נהניתי ולא נהניתי, ואני יכול להגיד את זה על העונה כולה, אבל בואו נדבר רגע על הפרק הזה. נהניתי כי זו טלוויזיה טובה. זו טלוויזיה טובה, זה מצולם מדהים. המוזיקה נהדרת, המשחק, שוב, ברובו, פיטר דינקליץ' הוא פשוט ענק, והמשחק שם באמת מדהים.
איזה דיסוננס.
אבל לא נהניתי. אבל לא נהניתי. נכון, כן. לא התכוונתי. לא התכוונתי. אבל כמעריץ של משחקי הכס, וכמי שהלך עם הסדרה הזו דרך, מאוד התאכזבתי. ואפילו, אתם יודעים, אם אני מסתכל על הדברים הכי קטנים, על העובדה שאריה אומרת לג'ון סנואו כשדינאריס הולכת, היא אומרת לו, אני יודעת לזהות רוצחת כשאני רואה אחת כזאת. עכשיו, דחיל רבק, היא לפני שתי דקות ביצעה רצח עם, טבחה בעיר שלמה. סטיבי וונדר היה מזהה אותה כרוצחת. כאילו, זה פשוט זלזול בנו בצופים, בשורות כל כך לא אינטליגנטיות, במועצה הזאת שבוחרת את המלך. מה בריאן עושה שם? מה סר דאבוס עושה שם? באיזה תפקיד הם יושבים שם ויש להם הצבעה על מי המלך הבא? כלומר, כל מיני דברים שאתה אומר לך, אוקיי, כבר חצינו את קו האלבון, וזה כבר הפכה להיות באמת תוכנית טלוויזיה מאזן הכי נחות, שכאילו מקבצת את כל הדמויות שנורא אהבתם בתוך איזו ישיבה אחת, גם אם אין להם קשר לסיפור עצמו.
כן, אני חושב שזכרנו את זה בפרקים הקודמים שלנו, שדיברנו על זה שמי שרואה את הפאקים בסדרה, אז זה בעיה שלו. אבל עכשיו זה כבר כאילו מוגזם, זה כבר מתחיל להיות כאילו, אי אפשר להתעלם מהם.
תראה, המשחק טוב, התפאורה טובה, המוזיקה טובה, ואז הסיפור בא וחרבן על הכל בגדול.
ובקבוקי המים.
ובקבוקי המים.
אתם יודעים מה? אני רוצה להגיד לכם משהו. כוס סטארבקס אחת, ניחה, מילא.
כן, עוד מילא.
אבל שני בקבוקי מים, וכוס סטארבקס, ופאקים כאלה בעלילה, ותחושה, שוב, אני, אם שמתם לב, בעונה הזו, לעומת העונה הקודמת, אני הייתי מאוד, הייתה לי אמפתיה מאוד גדולה, וניסיתי לראות את הצד החיובי בכל הסיפור. אבל כשאתה מגיע בסופו של דבר לרמה שאתה כצופה מרגיש מזלזלים בך, אז גם שני בקבוקי מים בכוס סטארבקס, זה כבר משהו שמעצבן אותך. כן. כי זה לא אמור להיות.
לפחות זה עורר בך רגש.
אז זהו, שאתם יודעים מה זה.
למה? היו חלקים בפרק שעוררו סוג של רגש. אני חושב שטיריון מוריד את הבלוקים מג'יימי וסרסי שם, זה היה הרגש עשוי טוב.
לא הרגשתי נעים.
זה בגלל שהוא שחקן מעולה.
אני מסכים, שוב, השחקנים והתפורה והכל מפצים הרבה על איפשהו שהסיפור די חלש, בסופו של דבר.
תשמעו, אני רואה על החוויה שלי. כשנגמרה הסופרנוס, רצתי תוך שנייה לאינטרנטים לנסות להבין מה זה אומר, וקראתי רעיונות עם היוצרים, ומה זה אומר שעשו את הקאט ובלק הזה, ולמה, ומה המשמעות. כשנגמרה לוסט, ואני הייתי ממוגזבי לוסט שנוסע עליי את הטראומה הזאת עד היום.
חבל. זה לא, סדרה נורא פשוטה להבנה. אני... טוב, אנחנו נדבר על זה ביומן צביעה של לוסט.
אין בעיה, אבל בעיקרון גם היה בי משהו שרצה להבין, שרצה לשמוע, שרצה לראות מה קרה, מה פספסתי. פה, וואלה, נגמרה הסדרה, ואמרתי, אוקיי, סבבה, נגמר. ולא מצאתי את עצמי זקוק להסברים ופרשנויות, או צמא לקרוא למה זה ככה, ומה קרה, ומה אולי בכל זאת לא ראיתי. כלומר, באיזשהו מקום הם תפרו הכל כל כך יפה בעטיפה של סרט, שזה כבר מגיל.
זהו, אז
אתה
אומר סרט, ואני נזכר בזה שאתה יושב גם באי הבריטי, ואני נזכר ביוצרת גדולה אחרת של סדרה לא פחות מושקעת, ג'יי קיי רולינג והארי פוטר, ושם הכל מתוקתק, כאילו עזוב את הסרטים, הספרים, יש פריטים שמופיעים בספר הראשון שבאים לידי שימוש רק בספר האחרון, זאת אומרת שם הכל סגור ומעודק.
רגע, אבל אם כבר חסמים לנקודה הזאת, אז מה התגובות בבריטניה באמת סוף הסדרה ורוב הקאסט משם?
איך מקבלים באמת את הארי פוטר?
אני חושב שזאת תהיה הצלחה, הארי פוטר. יש לי איזה משהו שאומר...
כן, זה משהו מרענן, משהו מרענן.
לבחור הזה. כן, כן, יש שם פוטנציאל. תשמעו, איך מקבלים? אתם יודעים, העצומה שקורית לכתוב מחדש ולעשות מחדש את העונה השמינית ברגיע לאיזה 1,200,000, משהו כזה.
כן, הם בטח יעשו עוד עונה. הם בטח יעשו את זה. זה נשמע כמו משהו שיעבוד.
לא יעשו עוד עונה, הם יעשו את העונה הזאת מחדש, בטוח.
לא בטוח שאני רוצה, אבל באיזשהו מקום השחקנים כולם מצבים בצד היוצרים. סופי טרנר אמרה שהעצומה הזו היא פוגעת ומזלזלת בצוות ובכותבים שעבדו ימים כלילות וכדומה, וכולם אומרים שהעצומה הזו ילדותית, ושגם אם לא אהבתם את הסוף, זה סוף שהושקע ועונה שהושקע. שוב, אני חושב שבסופו של דבר, הבעיה שלי היא לא עם העלילה. ואני חושב שגם רבים מקבלים את התחושה הזאת. הבעיה היא לא דווקא עם העלילה. אתה יכול לקבל החלטות מסוימות שהם עשו. אתה יכול לומר, זה בסדר, זה לא בסדר. בסוף, האכזבה שלי ממשחקי הכס, זה משאיר טעם מר וחבל, זה התחושה שמזלזלים בי כצופה. זה התחושה שלקחו אותי לאיזה דרך מאוד ארוכה, ואז בסוף זנחו את כולה והתחילו ממש לחפף, והראו לי משהו ש... שלא ראיתי, שלא הובטח לי, לא על זה דובר, לא מהסיבה הזו הצטרפתי למשחקי הכס. עכשיו, אני חושב שהבעיה היא גם באיזשהו מקום בי, שאני עדיין רץ על עדי הנוסטלגיה האלה, ואולי...
כן, התרגלת לטוב מדי.
זהו, מקווה שמשהו ישתנה, ו... אתם יודעים, שהיה את הקטע בפרק הזה, שמדברים על מי יבחר את המלך, וסם עולה ואומר, צריך שהעם יבחר את נציגיו.
כן.
אני חשבתי שאני הולך להקיא, ממש.
אבל אתה ברוך שזה, ברוך שסם הרי מתפקד, הדמות שלו היא הסופר, כאילו, במקור, הסופר, טולקין,
מרטין,
הוא הסופר, ולאורך כל הסדרה, כל פעם שסם אומר משהו, זאת התלבטות של הסופר בכל רם.
ועדיין, אני לא רוצה, כלומר, בעונה כל כך מרודקת וקצרה,
נכון, זה המטופש. שאתם
מחפשים כל כך הרבה דברים אחרים, אז כאילו, יאללה, תחפפו את זה ותביאו לי משהו.
זה גם היה נראה כמו, כאילו, מה זה האמירה? אתם ממציאים את הדמוקרטיה, למי אכפת עכשיו? זה לא...
אני ממש, אני הרגשתי שאני הולך להקיא, ובסוף רק הצחוק של סנסה שחרר את התחושה ואמר, אוקיי, לפחות גם היא חושבת שזה מכוח כמעט כמוני.
כן, זה תירוץ תסריטאי, כן.
בהיבט הזה, אני חושב שבסופו של דבר, זה מלכתחילה, מהיום הראשון, זה הסיפור על הסטארקים. משחקי הכס זה סדרה שמסתובבת סביב בית סטארק, ולשם זה גם הגיע, והם אלה שבסופו של דבר נשארו המנצחים, וכל השאר היו רק דמויות משניות, שנכון, היה להם קצת יותר משקל, פחות משקל, אבל בסוף בסוף זה סיפור על משפחת סטארק.
כן, אני חושב שאנחנו גם חווים את זה סך הכל בתוך הפודקאסט שאנחנו עושים, שבהתחלה היינו מדברים על הפרקים ועל אינטריגות, אז פתאום כבר אין עלילה, אין לנו מדברים, מדברים כמה הסדרה לא טובה. זה פשוט הפך למין פודקאסט שכולם יכולים לבוא להתלונן.
אז שניכם תשמרו קצת דברים לשבוע הבא, שאנחנו מסכמים את כל הסדרה הזאת.
יש מספיק,
אחד.
יש מספיק, ואני חייב להגיד שוב לפרוטוקול, אני באתי בטוב. אני באתי לגמרי בטוב בתחילת העונה הזו, אבל אני איני יכול עוד, כמו שאמר, כמו שאמר.
יופי, אז נא להסתגר בבית עד הפרק הבא, ואנחנו ניפגש בעוד שבוע.
תודה רבה, אלעד.
יאללה.
ביי ביי.
אז נדבר, אני חושב שכדאי לדבר טיפה על טיריון. א', טיריון הוא דמות מהחשובות בסדרה, הוא מוביל, הוא איתנו מיונה ראשונה, הוא מלמד, הוא מחכים את שאר הדמויות כל הזמן, הוא אוהב שהוא קצת עושה אפילו מנטורינג לג'ון בכל מיני נקודות בסדרה. ואני חושב שעם כל ה... ושוב, אנחנו לא מוסגר הזה, הפרק היה טוב ולא טוב. סצנה שמאוד אהבתי זה שטיריון זורק את הסיכה של ימין המלכה ועומד מול דני. זאת אומרת, אתה בגדת בי, הוא זורק את הסיכה, הוא אומר לה, את רצחת פה עם. זה היה משהו מכונן כזה, שהוא, בפחות בדמות שלו, שכולם משתנים קצת, טיריון הוא סוג של קבוע, יש את העקרונות שלו, העקרונות אולי יכולים להשתנות, אבל אם זה העיקרון שלו, הוא עומד מאחוריו. גם במעשים וגם במחיר של כלא, הוצאה להורג, הוא לא משנה מה. אני חושב שבכלל, אם אנחנו מדברים על טיריון ועל הלניסטרים, זאת אומרת, הוא הלניסטר האחרון, אז כל אחד מהאחים האלה איבד משהו מאוד גדול, איפשהו בעונות. ג'יימי איבד את היד ואת היכולת להילחם, וסרסי איבדה את היופי שלה בעצם, כי במלכה יפה יותר לנצח אותה.
ואת הילדים.
ואת הילדים. וטיריון, חוץ מלאבד, נקרא לזה את המשפחה, כי הוא סוג של הוגלה, הוא איבד בעונות האחרונות את השנינות, את החוכמה שלו, ואת היכולת שלו לצאת עם מצבים על ידי שכנוע, על ידי פירוק של טענות, ופה הוא הרוויח בפרק הזה את זה בחזרה. זאת אומרת, בסוף הפרק הוא מגיע כאסיר, ופתאום הוא מנהל את הישיבה הגדולה הזאת עם כל הלורדים שמחליטים על עתיד הממלכה. ולא רק זה, הוא גם כאילו זה שמניע את הבחירה בבראן, אז כאילו מן הסתם גם הגיוני שהוא יקבל את התפקיד השני הבא בתור בסדר הכוחות, שזה ימין המלך. זאת אומרת, זה כאילו, כאילו קיבל את זה כעונש, אבל בסוף הבן אדם, החוכמה שלו באמת חזרה, לשם הוא כיוון. לא להיות בספוטלייט, אבל להיות מספיק חזק.
בוא נדבר רגע על חליסי ותסמונת הדיקטטור. היא שמה לה מטרה מעושה של איזה שחרור ויוצאת לכבוש את העולם, וברגע מעיק של פואטיקה היא מתה לפני שהיא מתיישבת על הכס. אני אישית, לא יודע, חצי הצלחתי לעמוד בזה, אבל מי שכנראה צרח את נשמתו כל הפרק, זה אסף לידרמן מכאן חדשות, שכרגע...
כרגע...
אני חשבתי שתלך על זה שהוא נשם מהאבק.
זה בדיוק, הוא נשם אפר, הוא כרגע הלך לו הכל, אז אנחנו נשמע אותו לאט לאט.
בסלחנות רבה.
בסלחנות רבה, אז רגע, נהנית? אתה פתאום מצאת לך זמן ליהנות דווקא עכשיו?
תראו, באתי עם ציפיות מאוד נמוכות, כי זה כמו סיינפלד, אתם זוכרים שבסיינפלד בסוף גומרים כלא?
כן.
וכל מעריק הסיינפלד, איזה בסה, וזה אי אפשר להצליח, עם כל כך הרבה ציפיות אי אפשר להצליח.
נכון.
ולכן אני באתי מראש של כאילו, הרי בסוף הפתרון, סך הפתרונות האפשריים למי יישב על הכס ומוגבל, ובסופו של דבר, בסדר, או דינריס, או ג'ון, ואז בסופו של דבר, שזה ברן, אמרתי, וואלה, מגניב, פתרון נחמד.
מגניב, איזה...
בגלל זה, עכשיו, תראו, ברור, שכל סיטואציות המועצה, הרמי קליינשטיין והמועצה שהם עשו שם, עם הרגע הקומי הזה, הרי אלפי שנים, הם כולם הורגים אחד השני, ואכלו לנו את הראש, עם זה שג'ון סנו הוא בעצם טרגריאן, אז הנה, תראו, יש לו את הקליים, להיות הקינג, אז, ובסוף איך זה מוכרע? באיזה נאום קטגורי כזה של טיריון.
קצר מאוד לא, אפילו גם, כן.
שבכלל לא ברור למה בכלל נותנים לו לדבר, האיש הוא אסיר כרגע, כן. הוא עם הזיקים, ואומרים, אתם יודעים מי צריך להיות? זה שיש לו את הסיפור הכי טוב, הסיפור. כן. אחרי שכל הזמן אכלו לנו את הראש עם אילן יוחסין, ומי ראוי ומי זה.
מה גם שלכולם אבל... יש סיפור טוב. כמעט כל מי שישב שם יש לו סיפור ממש טוב. לסנסה, לאריה, לכולם.
אפילו מי שהציע את עצמו בתור מלך.
גם לא יש סיפור טוב, הוא ישב בכלא עד עכשיו, עד ש...
אני מזכיר, החתונה האדומה, זו החתונה שלו, הוא התחתן.
כן, כן, והוא ישב בכלא מאז.
כן.
ואז זה כאילו רגע קומי, שאולי אפילו ארס פואטי, שהכותבים אומרים לצופים, תשמעו, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. באמת, הגענו לשלב הזה ותסלחו לנו, אבל בואו נעשה אנדנדינו, ברן זה מגניב. בואו נעשה את ברן, וכולם גם, באמת, אחרי מלחמות הקובות מדם, כולם אומרים, יאללה, בסדר, למה לא? כאילו, אתם יודעים מה, לא כזה חשוב לי הכס, שהוא יישב. אז, שוב, כל זה נועד להגיד.
הוא גם ככה יושב.
כן, בא עם הכיסא מהבית.
כל זה היה באמת נורא מגוחך, ונסכים כל הביקורות, אבל כיוון שמשהו היה צריך לקרות, אז משהו קרה, וזה לא מוריד מגדולתה של הסדרה בשמונה העונות שעברנו, ואני סלחן בקשר לדבר הזה.
אוקיי, אוקיי, בסדר.
אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, כי אני ממש במקרה נתקלתי במשהו ששמענו בעונה הקודמת, ואני לא מתכוון לעונה הקודמת של משחקי הקס, אלא של משחקי הדסט.
וואי, וואי. להכין טוב על היכול?
רגע, העונה הקודמת זה הקלט.
אני עליתי אצלכם פה בהסקט הנהדר הזה, בפרק הנואל המסכם את העונה הקודמת של הפודקאסט, ואז אמרתם לי, אתה רוצה לשאול אותנו משהו? ואני שאלתי אתכם את השאלה באמת, המאוד מקורית ומפתיע, מי בסוף יישב על הקס.
נכון. אוקיי.
עכשיו, אחד מכם, נדמה לי איראן,
נכון.
אמר סם, נו, מה יש שם של סם?
טרלי?
טרלי. סם טרלי.
אוקיי, לך אמרנו. אמרנו מלא שמות לאורך כל הפרק, כן?
פיזרנו די הרבה תיאוריות.
בסדר, אמרתם לי, סם טרלי.
אוקיי.
אז אמרתי, באמת? סם טרלי? למה? אבל אין לו שום מילה מיוחסים שמצדיק את זה. ואז אמרתם, נדמה לי איראן אמר, הוא פשוט אחרון שישר, הוא וברן. אז זה או הוא... או ברן.
כן, ברן היה גם אופציה.
כן, ידענו שברן הוא מיוחד, אבל מיוחד מלך, אני לא יודע.
אז הנה, נתתם את זה.
מלך החיות.
נתתם את זה, זה יפה.
מלך הגלגיליות.
זה שלנו, זה שלנו. טוב, נו, אז אם אנחנו כבר הולכים לנזכרים בדברים מהעבר, קח אותנו עוד אחורה בזמן, ל-90s?
כן, אני חשבתי שכל הסיפור הזה הוא בעצם שחזור ומחווה לחשוד המיידי. שאתה אמור להסתכל אחורה.
בלי ספוילרים, כן?
בלי קווין ספייסי, גם אסור קווין ספייסי עכשיו.
הקוס נופלת, נשברת על הרצפה, ואז אתה משחזר אחורה, איפה הנחה היה כל הזמן הזה.
נכון.
הרי הוא אומר באיזשהו שלב בסדרה, הוא אומר, קאוס זה סולם, והאיש שכאילו לא רצה להיות שם, בעצם דחף את עצמו כל הזמן, להיות הדיקטטור, להיות הרודן, לשבת על הקס.
כן, מעבר לזה, הוא אמר את זה גם בסוף, הוא אמר, בשביל זה באתי. כן, לא, אבל
ברגע שהוא אומר, זה נפילת הקוס, בשביל זה באתי, ואז אתה מריץ אחורה, ואתה רואה כל מיני נקודות בדרך, שאם הוא לא היה כזה תמים
ו... אתה פתאום מגלה שברן אולי הרשע בסיפור הזה, זאת אומרת, הוא ידע על כל הטווח הגדול הזה בקינגס לנדינג, הוא ידע את כל מה שהולך לקרות, אבל מבחינתו, הכל קידש את המטרה של להיות המלך.
הוא גילה הרי בסופו של דבר מה הייחוס של ג'ון, ויצר את התככים האלה בין ג'ון לדני.
כן, זה עוד מתחיל לפני.
השאלה אם הוא ידע שהוא הולך לשבת על הקס.
אם אנחנו רוצים להיכנס לזה רגע לעומק, אז יש פה תיאוריה יותר ארוכה שהעורב בשלוש העיניים, מעבר לחומה שהוא נפגש איתו שם, הוא תכנן עוד את הכל, הוא השתלט לברן על הגוף, הוא גרם לברן בכלל להגיע אליו, חיבר אותו זה, עשה את כל המסע, ועכשיו הוא בעצם בא לשלוט על הממלכות, שהוא גם בעברו איזשהו טרגרי שוויתר על הכסף שהוא. וכזה...
אבל איכשהו, כאילו, התחכנות המתוחכמת הזאת, היא כאילו לא שווה, כי הגענו לשלב הזה, שבמין, באיזה נאום של 40 שניות, טיזון משכנע את כולם שברן יהיה המלך, ואז בסדר, אז הוא המלך. אף אחד לא נרגש ונסער מהדבר הזה שהוא המלך.
כן, זה לא היה מלך. צריכים להקל רגע, או לחכות לגזירת מיסים הראשונה, או משהו כזה.
יכול להיות.
טוב, אסף, למרות שהקיץ מגיע, נשמע לי שאתה צריך להתלבש טוב, להתרחק ממזגנים, לפחות עד שבוע הבא, כי בשבוע הבא אנחנו עושים פה איזה משדר מיוחד, אז אנחנו צריכים אותך איתנו בפול פאוור, מה שנקרא.
משדר מיוחד.
מיוחד, מיוחד. לייב.
יהיו משחקים, חידות ופרסים.
וואו.
אוקיי, אני אתלבש יפה.
כן, ברור, זה חובה, זה מנדטורי.
תודה שהרחתם אותי גם במצבי הקריפלי משהו.
כן, כן.
זה אנחנו פה.
כן, אסף דה ברוקן, תודה רבה.
ביי.
טוב, בוא נדבר רגע על העולם. נכון, הסיום היה מטופש, אין מלכים, לפחות לא נולדים מלכים, הנה עוד סוג של דמוקרטיה, אבל תראה מה קרה לנו בשמונה עונות. הסטארקים כבשו את העולם, הצאצאים של שני הבתים, של נד סטארק וקטלין טלי, לא סתם שרדו, הם מצליחים לכבוש את כל העולם, את שש הממלכות, להיות בקשרים מעולים עם ממלכת הצפון, ואפילו אריה שהפכה לסוג של קולומבוס, יוצאת לכבוש את המערב. אז מה יש שם במערב? ג'ורג' אר מרטין פרסם לפני כמה חודשים את הספר היסטוריה בשם אש ודם, שזה מספר על סיפור חלקי על השושלת הטרגרית.
כן.
והסיפור הוא כזה, נא לעקוב אחרי הפרטים. ריינה טרגריאן הייתה הבת של אייניס הראשון. האהבה הגדולה של חייה הייתה אחותו של בעלה השני. קראו לה אליסה פארמן. השתיים חיו יחד בדרגונסטון, אבל אותה פארמן ממש לא הייתה אישה של מקום אחד, והיא ממש ממש רצתה להפליג בים. ולכן, כשהיא לא יכלה יותר, היא גנבה 3 ביצי דרקון מדרגונסטון, והבריחה אותם מעבר לים הצר אל פנטוס. שם היא מכרה אותם תמורת ספינה. לא סתם ספינה, הספינה האדירה ביותר בעולם, רודפת השמש. סן צ'ייסר. איתה היא פליגה מערבה, מעבר לווסטרוס. אחרי שנים דיווח אחד מיורדי הים המפורסמים בעולם כי הוא ראה את הספינה חבוטה ובלויה, עוגנת בנמל של, תחזיק חזק, אסאי. זה בצד השני של העולם, זה במזרח אסוס. זאת אומרת שאליסה הזאת הקיפה את העולם. חלק מההסדרות הקרובות של משחקי הכס יעסקו בהיסטוריה הזאת.
אז בפרק הזה ראינו סופים פתוחים שהם באופן מוזר לסדרה בדרך כלל לא קורים. ראינו שני סופים שיכולים להיות פתוחים, סוף אחד שקשור לדנריס ודרוגון שלוקח אותה לכיוון אסוס, ובסופו של דבר יכול להיות שהיא תחזור לחיים, יכול להיות שלא, מי יודע, הסדרה נגמרת. הסוף השני שנראה פתוח הוא הסוף של ג'ון סנור, רואים אותו עובר מעבר לחומה, ואנחנו לא יודעים בעצם אם הוא יחזור למשמר הלילה או יחיה את חייו מעבר לחומה. וקצת כדי לדבר על טלוויזיה, על סופים ועל לאן הסדרה הזאת הלכה, נדבר עם בן אדם שמההתחלה אמר שזאת תהיה טלנובלה מאוד מאוד קשה. אז שלום לעודד קרמר.
אהלן, שלום, שלום.
רגע, למי הוא אמר את זה?
או, הוא אומר את זה, נראה לי מעל כל במה פתוחה, בכל מקום שנותן.
כן, לא, אני כתבתי את זה בטוויטר כבר לפני שנתיים, זה לא איזה משהו שכאילו, שהסתרתי או זה, אני חשדתי מהרגע הראשון, סתם, האמת לא מהרגע הראשון, אבל בוא נגיד, מאמצע העונה השנייה אני נטשתי.
בוא נספר רגע למי שלא מכיר אותך, אתה עוסק בטלוויזיה מאחורי הקלעים הרבה מאוד זמן, אתה חתום על כמה הצלחות הגדולות בטלוויזיה הישראלית, אפשר לומר. ולמה, איך אתה מסביר את הסדרה הזאת מצליחה או לא מצליחה?
אני חייב להתחיל מההתחלה, כאילו, קודם כל זו סדרה מצליחה, אין דרך, כאילו, אנחנו לא מתבחים על הדבר הזה.
כן, אם סופרים את הכסף זה מוצלח.
לא, גם אם סופרים את הצופים, ראינו 19 מיליון רק בנגלה, בארצות הברית, בנגלה הראשונה, זה חתיכת דבר, בטח שאתה עושה, שיש לך משהו להשוואה, כי How I Met Your Mother, שהסתיימה השבוע, עשתה 18 מיליון, פחות או יותר אותו דבר. אז אם תוכנית של פנטזיה, של HBO, מצליחה להביא לה פרק סיום שלה, את אותו דבר שמצליחה להביא הקומדיה הכי מצליחה של העשור האחר, של 5 שנים האחרונות.
וזו תוכנית לא משהו, כן?
לא, בסדר, אבל זה עדיין, דווקא שם, טוב, זה דיון אחר יפה נהל אותו, אבל אני אומר, זה אומר ש-HBO הגיע למקום שהיא לא הייתה בו קודם. היא במיינסטרים האמריקאי.
אתה חושב שהיא לא הגיעה לשם לפני, עם תוכניות כמו סופרנוס, הסמויה, תוכניות שהיו קנוניות?
כן, אבל הם כולם היו, זה נכון, אבל אני חושב שבמקום הזה הם הביאו משהו שהוא פנטזיה, שזה הרבה יותר מסובך להביא למיינסטרים. משחקי הכס את הקורבן של עצמה, או למעשה של הכותב שלה, כי הוא נורא התאהב בהפתעה של ניד סטארק. בעיניי זה, פה הכל התחיל ונגמר. לא נראה שהיה סיפור מהרגע הראשון. בשביל שסדרת לא תהפוך לאופרת סבון, אתה חייב שתהיה לך מההתחלה קשת סיפורית מאוד מאוד ברורה. זה התנאי הבסיסי. כשאתה מתחיל לכתוב סדרת ספרים ואתה לא יודע איך היא נגמרת, זה בסדר, מותר, זה לא שאי אפשר. הסיכוי שהסדרה תלך לאיבוד ובדרך תתאהב בכל מיני דברים שיקרו לה במקרה, הוא גדול מדי בשביל שאתה תוכל לדעת שיהיה סיפור שלם ומלא. וזאת הבעיה המרכזית.
אז איפה אתה איבדת את זה? איפה הרגשת שפה זה נגמר, פה הם לא יודעים לאן זה הולך?
אני חושב מה שקרה זה אצלי זה שאני ראיתי את העונה הראשונה, לא קראתי את הספרים קודם. מאוד אהבתי את העונה הראשונה, מאוד אהבתי את הטוויסט של העונה הראשונה. זה היה בעיניי הקטע הזה של להרוג גיבור, שאני הייתי משוכנע שהוא המלך הבא, ב-100%, שהוא הולך להיות המלך. ובעצם ברגע שהוא מת, אמרתי, רגע, וואו, וואו, זה דבר מדהים, אני באמת צריך קצת יותר להיכנס לזה, והתחלתי לקרוא את הספרים. אז הגעתי בספרים לחתונה האדומה, והבנתי שזה לא הולך שום מקום. שם, זה היה הרגע שהבנתי.
לא, אבל בלי ספוילרים, עוד לא ראיתי.
בדיוק. אז אני אומר, זה כאילו היה הרגע שבו הבנתי שזה כבר לא משהו שמפוקס על עצמו, אין איזה משהו שלאן זה הולך. ואז, מה שקורה בטלוויזיה, יותר מאשר בספרים, זה שתמיד בטלוויזיה בסוף בורחים למה שנקרא סוף אופרת הסבון. אופרת סבון, להגיד סוף אופרת סבון, אגב, זה כמובן סתירה פנימית, כי לאופרת סבון אין סוף. זה הגדרה אין לסוף, זה ההגדרה של הז'אנר. תמיד יהיה עוד מישהו שעכשיו ירצה לנקום על מה שקרה בפרק הקודם.
תמיד מישהו שמת לא מת בסוף.
לא מת, או שהוא מת 3 שנים ואז מחזירים אותו, זה קלאסיקה של אופרות סבון, אז זה לא משנה אם אתה עושה את זה באיזשהו טריק כמו בשושלת שסטיבן מת, ואז 3 שנים אחר כך החזירו אותו משחקן אחר, ואמרו, כן, הייתה תאונה באויל רפיינרי, והפנים שלו התאבטו והיו צריכים לעשות ניתוח פלסטי, או אם אתה עכשיו הולך למחשפה ומחיא אותו, זה אותו דבר בדיוק. זה טכניקות סיפוריות, הסיפור עצמו הוא אותו דבר. וברגע שהדברים האלה קורים, אתה מבין שהסדרה לא הולכת לשום מקום. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על זה. יחסית למה שציפיתי שיהיה, הסוף היה בכלל לא רע. בעיניי. זאת אומרת, זה יכול היה להיות הרבה יותר גרוע, כתבתי את זה השבוע בטוויטר.
יש לנו כותרת.
לא, באופן, אז כאילו, ראיתי תוכניות כאלה, ואני הייתי, לפני שהתחלתי לראות טלוויזיה, הייתי מבקר טלוויזיה כמעט 5 שנים, וראיתי לא מעט טלוויזיה, וראיתי סופים של סדרות, שמה שעשו בטריק, הטריק הסופי זה שעכשיו רואים 2 אנשים שאומרים, אוקיי, בוא נלך להגיד שלום למלך החדש, לשליט החדש, אפילו לא מלך או מלכה, לשליט החדש, מגיעים לאולם, התמונה מסתובבת, רואים רגליים של מישהו שיושב על הכיסא ולא רואים מי. זאת אומרת, גם כאלה סופים,
יכולנו לקבל סוף כזה.
נכון? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לפסול את זה על הסף. אז יחסית למה שכאילו אפשר היה להיות, בסך הכל, נראה לי שהם סגרו את זה, אתה יודע, הם היו צריכים לעשות משהו. לא היה שם שום דבר מפתיע, אנשים בטוויטר גם ניחשו את זה 1-1 יומיים קודם, בלי בעיה בכלל, מה שאומר שגם הפתעה גדולה זה לא הייתה. אז יחסית זה לא היה הסוף הטלנובלי, האופרה הצבוני הכי גרוע שזה יכול להיות.
הסדרה קצת סבלה מתסמונת אבודים.
התסמונת היא, יש לך רעיון מדהים, מדהים, פצצה, או להתחלה, או לעונה אחת, או לא יודע, למשהו שהוא בסיסי, שזה נהדר. ואתה הולך לצאת, עכשיו כשאתה כותב ספרים, תכתוב עוד ספר, לא תכתוב עוד ספר. היום הנוכחות של ספרים יש כל כך הרבה, שאף אחד לא, שמעט מאוד אנשים ישימו לב. אבל ברגע שאתה הופך להיות תופעה טלוויזיונית, כמו שעבודים הפכה להיות, כמו שמשחקי הכס הפכה להיות, ברגע שאתה הולך לאיבוד ואין לך את הסוף, פתאום זה נורא צועק, אתה במיינסטרים. עם כל הכבוד לספר, אף לא יהיו לו 20 מיליון קריאות של אנשים שידברו עליו. אתה מבין? גם אם קריאו אותו מיליוני אנשים לאורך השנים, זה לא יגיע למסה התקשורתית של עכשיו 19 מיליון איש באמריקה רואים את זה באותו היום, מבחינת האפקט הרעש התקשורתי שאני אעשה. אז אתה פתאום מגלה שהסדרות האלה שמתחילות בבום אדיר וגם עבודים, הפרק הראשון, הפרקים הראשונים הם מדהימים.
כן.
אבל בסוף העונה הראשונה, פתאום אתה אומר, רגע שנייה, אבל מה עכשיו? זה, אגב, רוצה עוד דוגמה לזה, זה אני לא זוכר את השם של הסדרה, כבר אני כבר זקן ושוכח, אבל הוא שברח מהכלא 6 פעמים.
נמלטים.
נמלטים.
כן, עונה ראשונה מדהימה.
נכון, ואז מה? אוקיי, ברחת מהכלא, מה עכשיו?
עכשיו חייב להיכנס לעוד כלא.
חפשים את עצמך בתימן?
אז זה בדיוק מה שקרה פה. אני חושב שמה שקרה זה שהייתה להם התחלה מעולה, באמת מעולה, וכל עוד הם הלכו עם הספרים, הם כל הזמן קיוו שהספרים ייתנו להם את הדרך. הספרים, טוב, היה ברור באיזה שלב. אני לא חושב שהוא יסיים את הסדרה הזאת לעולם, אגב, תהיה ברור.
אני לא חושב שהוא רוצה.
אני חושב שהוא מכוון ללמות לפני שהוא מסיים את הספר האחרון.
אני, זה די ברור, גם זה כזה עול עכשיו מבחינתו. בטח שכבר הסוף סגור, אז כאילו מה, הוא ישן את הסוף, הוא יגיד, לא, יש לי סוף אלטרנטיבי, מה, אנחנו כאילו משחקים פה במשחקים כאלה, זה קצת מוזר. אז אני לא כל כך יודע להגיד איפה הייתה הנקודה שלהם, שהם כאילו הבינו איפה זה וניסו למשוך. מה שברור זה שהעונה האחרונה כבר הייתה, אמרו, טוב, תקשיבו, זה נגמר עוד איקס פרקים, לא משנה מה קורה, לא משנה כמה מוזר הדברים שאנחנו עושים, בואו נגמור את הכל.
תגיד, כן, כן.
ואז אתה מקבל מין עונה כזאת שיש פתאום דברים, שאנשים עושים דברים שאתה לא מצפה שהם יעשו. וואלה, כאילו, לא הגיוני כל כך.
לגבי הסיום, אני רוצה, אנחנו כבר לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך לגבי הסיום, אתה לוקח אותו באיזושהי פרספקטיבה, זאת אומרת, אתה מכניס למשוואה של השיקולים שאתה בא להגיד נהניתי, לא נהניתי, בסיכום הכללי שלך, לזה שאנחנו מדברים על סדרה אמריקאית עם סוף אמריקאי?
אני חושב שרוב, תשמע, עם כל הכבוד לטלוויזיה מחוץ לאמריקה, בוא ניקח עם איזו הסתייגות קטנה לשלוש סדרות דניות ושתי סדרות אנגליות, אמריקה עושה את רוב הטלוויזיה בעולם. וזה, אני, זה תמיד חלק מהעניין. האמריקאים לא יכולים לגמור בבום, הם לא יודעים. כי שם צריך תמיד להיות, תראה, הרי זה מכוון לספינופים.
כן.
זה סוף ספינוף. זה ברור לך לחלוטין שעכשיו אתה יכול לעשות סדרה על ג'ון אם אתה רוצה.
כן, על אריה.
על אריה. יש לך מלא, זה מהבחינה הזאת, בוא נשווה, נשמה את זה שנייה למרוול ול-MCU. אז יש לך באמת, בנית עולם, יקום מאפס. שהוא, יש לו חוקים שלו וכללים שלו. ואני לא מניח שאנשים שיכולים להרוויח מזה כסף יגידו עכשיו, טוב, בוא נעזוב את זה, גמרנו את העולם הזה ונגמר.
עכשיו הם יכולים לספר כל סיפור שהם רוצים, פשוט ביקום הזה.
זה בדיוק העניין, ואני חושב שלשם אנחנו הולכים, אני חושב שזה הכיוון שאנחנו נראה, ואני חושב שהסיום הזה הוא סיום של, בוא נגיד, במאה ה-21. הכל נגמר בשביל שאפשר יהיה לעשות לו אחרי זה עוד ספינוף, כי הפרנצ'ייז נצח הכל.
את הכסף סופרים במדרגות של הספט, מה שנקרא.
אפשר לעשות פה עוד כל כך הרבה כסף מהמעריצים, שאין שום סיכוי, בטח בעידן הנוכחי ש-HBO נמצאת בקרב של החיים שלה, עכשיו שדיזני עולים, ובעצם הטלוויזיה בתשלום הולכת להפוך לזירת הקרב הכי חמה, מה זה הולכת? הופכה לזירת הקרב הכי חמה שיש. אני לא רואה איך HBO מבטרים על נכס כזה גדול שהם בנו במשך כל כך הרבה שנים, והמספרים שהם הגיעו להם הם כל כך גדולים, שברור שהם ינסו למצוא את היקום הזה שוב ושוב ושוב, עד שכבר זה יהיה ממש מבאס.
טוב, קרמר, אנחנו, הייתי אומר לך, בוא ניפגש בפרקים הבאים, אבל בוא ניפגש בסדרה הבאה.
אני בטוח שתהיה, אגב. אחד הדברים שאנחנו יודעים על הדבר הזה, זה שכל כמה שנים יש לך מין צמיחה כזאת של סדרה. אני לא בטוח שזה סדרה שכבר קיימת היום, שתהפוך להיות הדבר הבא. אני לא רואה DreamWorld שמישהו מחכה לעונה 3 בקוצר רוח. אגב, סובלת מאותה בעיה, רעיון נהדר, שלא ברור לאן הוא הולך מפה. אותו סיפור בדיוק, כי אנחנו רואים את התהליכים האלה. אני כרגע בונה את תקוותיי על המיני סדרה של שרות טובות. בנטפליקס, שזה נראה לי כמו הדבר הבא שאפשר יהיה לאהוב, למרות שזה לא יגיע בחיים לכאלה.
נדבר בפודקאסט, היומן צפייה על דברים טובים.
כן, בדיוק.
טוב, עודד, תודה רבה.
בשמחה גדולה.
יאללה, ביי. חוסר עקביות בזמנים בסדרה, יאללה. החלקנו. אפילו פיתחנו תיאוריות על העניין הזה. פרטים עלומים ומסתוריים, עולם עתיק שנעלם, אריה שיכולה להחליף זהויות, אפילו ויתרנו קצת כדי לסגור פינה. בסדר. כוס קפה של סטארבקס? יאללה, give me a break. אבל עכשיו לא רק אחד, שני בקבוקי פלסטיק בסצנה אחת. שיר ראובן, או שמה עליי לומר, שיר של אש וקרח ראובן.
אופה.
מה קרה לנו?
איזה טייטל.
וואו, אני חושבת שהבקבוקי פלסטיק היו החלק הכי טוב בפרק המזעזע הזה.
בואי נתחיל, מה הכי סנט? תני אותה צולם האבות, אבל ההפוך.
הכי סנטי כמובן את זה שבאנו המלך בסוף. מי אתה מספידי? לפני שנייה עדיין הייתי צריך להישלח לכפר איזון, כי חשבת שאתה עורב. פתאום אתה המלך?
נכון.
ואומרים לך, אתה רוצה להיות המלך בדור, בשביל מה חזרתי? עד לפני שנייה אמרת, אני לא ברן סטארק, אני העורב, כאילו, מה זה?
יאללה, רגע, בוא נרוץ מקומות.
רגע, זו, אני רוצה להגיד, אנחנו עכשיו עושה לך רשימה, את עשית הרכיבי את הרשימה, אבל מצעד הסצנות מהגרועה פחות לגרועה ביותר.
הכי אהבתי כמובן זו סצנה שהם יושבים כולם במועצה, ואז קם, אני לא אוהב מי הדמות הזו, דוד של סנסה, והוא אומר, אני לחמתי בשתי מלחמות, וסנסה אומרת לו, בוא שב, מה מתוך? בוא, שקט.
זה לא תפס לך בערך.
כן.
לא, ממש, בוא,
נדבר איתי. נראה שם גם שאיזה פדיחה קטנה נכנסה לתוך הצילום, לתוך הסצנה שנתקעה לו החרב שם בעמוד, זה נראה לא מתוכנן.
דווקא אולי זה כן מתוכנן, אולי זה חלק בחופן לקחתי, זאת הסצנה, זאת הסצנה שכן אהבתי.
אוקיי, יאללה, יותר גרוע ממנה?
אוקיי, קודם כל, לא אהבתי את זה שעד שאריה ויארה מדברות, הזוג שהיה אמור לדעתי להוביל את הסדרה, זה אם תדברי עם אח שלי, אני ארוג אותך במקום שתשכבו, יש שתי לסביות, היסידות בסדרה, זה המסדר אותי. ואז עכשיו אנחנו כבר מגיעים לסצנות הממש גרועות. דון סנו רוצח את דנריס, איזה, מי אתה? אני רציתי שהיא תשב על הכס. כאילו, היא רכבה על דרקון, היא שרפה עיר. היא ממש הייתה צריכה להרוג אותו. היא ממש הייתה צריכה להרוג אותו, לדעתי. זה היה...
טוב, אבל זה היה איפשהו מתבקש, כאילו. היה קשה לראות את הסדרה, זאת אומרת, שדנריס יושבת על הכס, לא?
אם היה קשה לראות את זה?
כן, זאת אומרת שכשלפני הפרק הזה, לפני שראית אותו, וחשבת לאן זה הולך, ראית את, לא ראית שיהיה טוויסט ודאי? השאלה מה הוא?
ברור שטוויסט, אבל קודם כל לא אהבתי את כל האסתטיקת היטלר שהם עשו לה. כל ה... פתאום בווסטרוס אפור, כאילו עכשיו אני מבינה עשר, אבל יאללה, כאילו זה לא... תירגעו. זה ממש מסבין כל האסתטיקת היטלר, וכן, ברור שלה צפוי טוויסט, אבל זה מבאס, לך היא הגיעה. אפילו אם היא רוצחת משוגעת, לך היא הגיעה, ממתי אנחנו... אוי, וזה שהם כביכול מוציאים את הדמוקרטיה ואז צוחקים לו בפנים. איזה שטויות, באמת, גול נפש.
בסדר, לפחות הוא לא כתב את הספר של מרקס או משהו, תוך כדי.
אני מעניין אותי לשמוע מה דעתך על הסצנה של המועצה הקטנה שמתכנסת, ממש קטנה, לישיבת ממשלה ראשונה. מה דעתך על הסצנה הספציפית הזאת?
לא הייתי רבי ראש במיוחד, עכשיו אני רואה שפספסתי משהו כשאתה שואל...
כן, אני דווקא, זה הסצנה באיזשהו מקום קצת מכעיסה אפילו. דבר ראשון, פודריק והתפקיד החדש לו, אתה כבר קבל לי את הביר, אז אתה זה שלוקח את המלך על הכיסא גלגלים שלו, אתה הדוחף, אתה הפיליפיני.
פודריק הפיליפיני.
כן. הדבר שהכי הפריע לי שם היה ברון.
לא ראית עם מה הוא דחף.
וברון היה דבר שלי הכי הפריע, שהוא קיבל להיות פתאום שר אוצר.
אגב, אני חושב דרך אגב שברון דווקא כן מתאים להיות שר אוצר. כאילו הבן אדם, אחד הקומבינטורים הגדולים של הממלכה, של שבע ממלכות, הוא כל הזמן סגר דילים, כל הזמן עסקאות, תן לי, מסתדר, וזה בסוף הוא נהיה אחד האצילים הגדולים. אני לא אהבתי את הסצנה הזאת בגלל שהייתה קתרזיס נורא והיום, מעין סצנה קומית לחלוטין, זה היה רגע של סיטקום לא מתאים בכלל, והמצלמה גם הולכת אחורה כזה מהחדר, ופתאום זה היה מגיל.
בואו שימו לנו מוזיקה חמודה וזהו, בואו שימו לנו את המוזיקה של הריזה המשפחית. לא, האמת שזה היה דוחה שהם שמו, שהם נתנו את הספר, הנה, כתבו בספר שיר של אש וקרח, אה?
כן.
הרגשתי שאת הפרידאים ממרפקים אותי עם המרפק הלך שלהם, לא מעוניינת.
שירה, תסכמי איתנו גם את כל הסדרה בשבוע הבא?
אני בדיוק, איך שסיימתי את הפרק האחרון, הוא היה כל כך גרוע, שאני ישר שמתי אחריו את הפרק הראשון, שזה דבר שנסיים את סופרנוס כדי לא להיכנס לדיכון, נסיים את זה ועד ישר מתחילה את הפרק הראשון. זה כך טוב, כל כך מבטיח.
איזה רעיון טוב.
הם נראים באייסיס בעונה הראשונה, אני מאוד מבינה. אני חושבת שסמצה היא הדמות שהתחילה כדמות ממש לשעממת, והיא היחידה שהסדרה באמת עשתה את החסד, ובסופו של דבר אחרי שכולם, ג'ון סנואו חזר לשימום שלו עם הפסיטי שרג שנופלים, ואריה יוצאת לטיול אחרי צבא שלה, אני יודעת איפה אפילו, סמצה היא הדמות היחידה שבאמת עברה תהליך שהוא מאוד מאוד יפה, ובסופו של דבר היא גם היחידה שהגשימה את מה שהצפון רוצה מהעונה הראשונה, שזה להיות ממלכה עצמאית, וזה מאוד יפה.
האמת שהיא גם מגשימה את החלום שלה, היא מדברת מההתחלה להיות מלכה, היא הרי רוצה להתחתן עם ג'ופרי, והיא רוצה זה, והיא רוצה זה, והיא כל הזמן נסה להיות מלכה.
אני מאוד שמחה בשבילה, שמחה לתהליך שהיא עברה, ניכר שאם היא הייתה במציאות, היא הייתה הולכת לטיפול, ומצליחה שם מאוד, מצליחה לתחום מערכות יחסים יציבות, למרות כל מה שקרה לה. טוב, שיר, תודה רבה. תודה לכם.
פגש שבוע הבא.
אנחנו כמעט סיימנו. בשבוע הבא פרק מיוחד עם אורחים והפתעות לסיכום כל ההיסטוריה של משחקי הכס ושל משחקי הדסק.
חשוב.
כן.
אז נגיד תודה למי שהשתתף היום, לאלעד שמחיוף, לאסף ליברמן, לעודד קרמר ולשיר ראובן.
תודה גם לנטע סער על הסיוע בהפקה ולרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. תודה גם לז'אנה יגאל באולפני בחיפה.
נזכיר לכולם שמשחקי הכס לפחות לא פחות שודרה בארץ בשידור חי ומתורגם ב-YES, HOT ו-SELCOM TV.
נסיים בקלישאה.
תם ולא נשלם.
זהו. תודה לך אור מנהר.
ותודה לך ערן מנהר.
יאללה.
עוד פרק אחד.